במשך 2,000 שנות גלות אחרי 2,000 שנות גלות שעם ישראל לא כל כך עסק בנושא הלאומי, לא הייתה לנו מדינה ולא חווינו חיים לאומיים במובן המעשי, הפוליטי, אז גם הלכתית לא עסקו בזה וגם מחשבתית בודדים עסקו בזה, בנושא של החשיבה המדינית, החשיבה הפוליטית, החשיבה הלאומית. עם ישראל עסק הרבה יותר בדת, כלומר בחשיבה הדתית, מצוות, מוסר, תורה, אמונה וכו', אבל מחשבה לאומית, מחשבה פוליטית, מחשבה מדינית, עם ישראל לא עסק בזה, לא הלכתית ולא פילוסופית. והרב קוק בספרו אורות, בעצם זה המטרה של הספר אורות, לכתוב את הפילוסופיה של עם ישראל בנושאים, בנושא הזה שנקרא מדינה, לאומיות, חיים של עם. זה נושא שלא עסקו בו 2,000 שנה, וצריך בעצם כאילו להמציא אותו יש מאין. ולא ייתכן שתקום מדינה ותהיה תנועה לאומית, והתורה אין לה מה להגיד. אין לה מה להגיד מחשבתית, רוחנית, מה זה? מה זה מדינה? מה זה הדבר הזה? מה זה לאומיות? מה זה? ולכן הרב מתחיל מהשורש. קודם כל, בכלל, הסתכלות של התורה, מה זה לאומיות? איך התורה מסתכלת מה זה לאומיות? ומתוך כך, מה זה לאומיות של עם ישראל, שהיא שונה מהלאומיות של שאר העמים? וכל ההיסטוריה של הלאומיות של עם ישראל, כולל הגלות, עד ימינו. כיוון שהרב כותב את זה בצורה פילוסופית, זה מאמר מאוד פילוסופי, הוא כתוב ארוך מאוד, ובשפה מאוד ארוכה, ועם הרבה ספרות, זה מאמר מאוד מאוד פילוסופי, מאוד הגותי, אז לכן הרב מייבא, משתמש במושגים פילוסופיים שמקובלים בעולם. ואחד המושגים הפילוסופיים המאוד מאוד חזקים בעולם זה מושג שנקרא אידאה. מי שהמציא את המושג הזה היה פילוסוף יווני שקראו לו אפלטון. אפלטון היה המורה של אריסטו, לפני אריסטו. והוא חידוש. הוא טען שאנחנו רואים פה את הטבע, אנחנו רואים שבטבע יש תכונות. לכל צמח יש תכונה. לבעלי חיים יש תכונות. יש תכונה לכל דבר. וזה מאוד מוזר, התכונה. כי כשאתה עושה ניתוח במעבדה, אתה מגלה שכל החיות אותו דבר. לכל החיות יש אותו דבר, יש אותו רגליים, ידיים, בטן, מערכת עיכול, כבר, אותו דבר. מבחינה חומרית הם אותו דבר. תיקח, לא יודע מה, כלב ותיקח שועל, תנתח אותם, תעשה ניתוח בחדר ניתוח, הם בדיוק אותו דבר, אין שום הבדל. אז שאל אפלטון, אז למה הוא כלב והוא שועל, למה? כי אם אני מסתכל בחומר, אני לא מקבל הסבר. ואני רואה שהם שונים בתכונות שלהם. אני רואה שהתכונה של היונה היא שונה מהתכונה של העורב. אני רואה שיש להם תכונות שונות. אבל אם אני עושה ניתוח, זה אותו חומר, זה אותו דבר. מבחינה חומרית, טוען, אמר אפלטון, אנחנו מאוד שווים, הכל מאוד שווה. החומר שווה, זה אותם מולקולות, אותו דבר. החומר הוא מאוד אחיד. צמחים. זה אותו חומר. זאת אומרת, אומר אפלטון, התכונה היא לא באה מהחומר. היא לא באה מהעולם החומרי. כי מצד החומר היה אמור להיות מאוד אחיד. כולם אמור להיות פחות או יותר אותו דבר. אז מאיפה בא ההבדלים בתכונות? זה לא בא מהחומר. זה בא מהרוח. זאת אומרת, טוען אפלטון שבעולם החומר יש אחידות. העולם החומר מאוד אחיד. הכל אותו דבר. אותם כללי ביולוגיה חלים על כל החיות. המבנה הביולוגי, האנטומיה, כל זה שווה, זה אותו דבר. גם בני אדם וחיות, זה מאוד דומה. תיקח מערכת עיכול של אדם, זה מאוד דומה. ריאות, זה אותו דבר. אז מאיפה בא ההבדל? ההבדלים לא פה. פה בעולם החומר אין הבדלים. החומר הוא אחיד. ההבדלים נמצאים בעולם הרוח. יש עולם רוחני, שמימי, ששם יש המון הבדלים. קרא לזה צורות. זאת אומרת, יש מהויות. מהויות רוחניות, שכל מהות היא תכונה שונה. התכונות השונות הן לא בעולם החום, בעולם הרוח. נקרא עולם האידאות. אז מה זה אידאה? אידאה זה מהות רוחנית שמקרינה על העולם החומרי, והיא יוצרת את התכונה הייחודית של כל חומר. למה השועל שונה מהזאב? לא בגלל החומר, אלא בגלל תכונה שמושפעת מהאידאה. יש בעולם העליון איזה אידאה, זה מהות שהיא נקראת שועל. מהות מסוימת. והיא מקרינה על החומר פה, ויוצרת תכונה. זאת אומרת, התפיסה הפלטונית אומרת שהצורה זה העיקר, לא החומר, והצורה היא באה מעולם, עולם הצורות. המחשבה הזאת האפלטונית באו בפילוסופיה המודרנית, לקחו את זה גם לעמים. הרבה שנים לא עסקו בזה, מאות שנים זה נשאר התפיסה הפלטונית רק לגבי הטבע. אבל ב-200 שנה האחרונות לקחו את החשיבה הפלטונית והכילו אותה גם על העמים. זאת אומרת שלכל עם יש אידאה. את החשיבה פילוסופית. פילוסופיה מדינית אמרה, פילוסופיה של העמים, שמה שנכון לחיות וצמחים וטבע, אותו דבר, אל תראה את כל המין האנושי כישות אחת, כי מצד החומר אנחנו אותו דבר, תיקח, תעשה ניתוח של סיני וניתוח של הודי, זה אותו גוף, אין הבדל. ומבחינת לימודי רפואה זה אותו דבר. אין הבדל בין הרפואה לפה, למה שנכון פה, נכון פה. אז למה הם שונים? למה העם הזה שונה מהעם הזה? כנראה שיש אידאה של עם, וזה היה חידוש גדול, בחשיבה המדינית, שיש דבר כזה, אידאה של עם, שיוצרת תכונה, שלכל עם יש תכונה אחרת. והחשיבה הזאת היא קרובה לחשיבה היהודית. היא לא החשיבה היהודית ממש, אבל היא קרובה. היא קרובה במובן הזה שיש מהות רוחנית שממנה באה הצורה. הצורה לא באה מהחומר, היא באה מעולם הרוח. כל ההבדל ההבדל הגדול בין החשיבה הפלטונית לחשיבה שלנו זה קודם כל האם זה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. שאנחנו אומרים שזה הכל מעשה השם. ומעבר למעשה השם, זה השאלה, האם זה, יש פה מהות קבועה. זאת אומרת, לשיטתו, בטבע זה קבוע. או שיש מהות, ותמיד, תמיד, תמיד זה ככה. האם זה נכון גם כשאתה מגיע לעולם האנושי, זה יותר מסובך. זה יותר מסובך להגיד את זה, כי להגיד שעם המהות שלו זה יותר מסובך להגיש מהות קבועה, כי אז היינו אמורים לראות עמים ככה, קבועים. כמו כבשים, עיזים, זה היה אמור להיות עמים ככה. אומרים שזה לא כל כך פשוט. זה לא בדיוק אותו דבר. וזה הנושא של הפרק הראשון. לרב קוק מחדש חידוש. מה החידוש של הרב? בואו נראה את החידוש שלו. והחידוש של הרב קוק כבר מתחיל בהתחלה. שאין אידאה אחת, יש שתיים. זה החידוש שלו. כלומר, זה לא נכון לומר שיש אידאה אחת, אלא שתי אידאות. הכותרת כבר למח האידאות. המטרה להגיע לישראל, אבל פרק א' עוסק באדם. שתי אידאות. זה כבר משנה את ההבדל בינינו לבין החיות. שבכל הטבע יש רק אידאה אחת. ואילו אצל האדם יש שתיים. שתי אידאות. זה עושה את העסק יותר מסובך. יותר מורכב. למה יש שתיים? כי אם תסתכל על האדם, תראה שהוא שונה מהחיות. ומה שונה האדם מהחיות? שיש לו שני מוקדים. בלשון הרב, סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם. האדם יש שני מוקדים. החיים והמחשבה. שני מוקדים שונים. לפעמים האדם חי לפי מה שאומרים לו החיים, לפעמים האדם חי לפי מה שאומרת למחשבה. לא תמיד אותו דבר. הרבה פעמים החיים אומרים דבר אחד, והמחשבה אומרת דבר אחר. המון פעמים האדם אומר, הלב שלי אומר ככה, השכל שלי אומר ככה. זרימת החיים אומרת לי א', השכל אומר ב'. אומר הרב, אנחנו רואים שהאדם הוא שונה משאר היצורים. יש לו שני מוקדים. סגנון החיים, סגנון זה צורה, מה שאנחנו קוראים צורה, צורת החיים, וסגנון המחשבה, צורת המחשבה של האדם, כוללים את כל מהותו. המכלול של האדם יש לו שניים. המהות של האדם היא מהות כפולה. וכשאנחנו רוצים לראות את זה בצורה הכי עוצמתית, מתבלטים, מתבלטים, הכוונה, מתגלים במלוא תוכנה בשיא העוצמה, זה מתגלה בשניים שנקראים חברה ורוח. רעיון החברה ורעיון הרוח. אנחנו רואים שהאדם שמאוד רוצה לחיות, אז החיים זה החברה. שם נמצאים החיים הגדולים. ההתרחשויות הגדולות מבחינת החיים האנושיים זה בחברה. וההתרחשויות הכי עוצמתיות של השכל זה הרוח. המדעים, המחקר, הכתיבה, החשיבה המופשטת, זה השיא של השכל. שהם בעצם האוצרות, זה בעצם הכלים של הצורה הלאומית והאמונית. זאת אומרת, אם נלך עוד צעד אחד, אומר הרב, בעצם נאמר שיש באדם שתי מהויות, שכל וחיים, כלומר חברה ורוח, כלומר לאום ואמונה. לאום זה שיא החיים, ואמונה זה שיא הרוח. זה הכי רוחני. ואנחנו רואים שכל ציבור אנושי יש לו שני מוקדים. תמיד. לכל חברה אנושית תמיד יהיו שני מוקדים, החיים והשכל. החברה והרוח, כלומר הלאום והדת או האמונה. הסגנונים האלה, מערכת היחסים בין שני הכתבים האלה, שני הנקודות, מתבררים. כל הזמן עוברים תהליכים. ולכן זה ההבדל הגדול בין האדם לבין כל היצורים. כי לאדם יש שני כתבים. זה מסבך לו, כל הזמן יוצר בירור. מי יותר משפיע? מי יותר חזק? לבעלי חיים, לצמחים, לזה אין זה, יש רק אידאה אחת. לאדם יש שתי אידאות. וקוויהם הרשמיים, קוויהם הרשמיים הכוונה, אנחנו נראה את התוצר בעיניים בסוף, ברישום, כאילו ציור, אנחנו נראה בסוף את בפועל בהיסטוריה. רוח המונטר של ההיסטוריה. ההיסטוריה זה בעצם המשחק ומערכת היחסים בין החיים הלאומיים לבין הרוח של האדם. זה ההיסטוריה של האנושות. הרוח, השכל, המחשבות, הדת, הלאום, החברה, כל הזמן מושכים זה לפה, זה לפה, וזה בעצם מה שיוצר בסוף את הציור המשתנה. ולכן הציור של האנושות הוא משתנה. הציור של הטבע הוא אחיד. אותו דבר, עולם כמנהגו נוהג. כשאתה מגיע להיסטוריה, אתה רואה שזה, ההיסטוריה האנושית, זה מאוד משתנה כל הזמן. כי יש שני מוקדים, והם כל הזמן מושכים זה לפה וזה לפה. זאת אומרת, אנחנו מוצאים שבתוך ההיסטוריה יש שתי אידאות אנושיות יסודיות. והן הולכות וחוזרות, זה תהליכים, יוצרות תהליכים כאלה ואחרים, וכל הזמן תמצא אותם, בכל הסיבות החיים, גם של כל יחיד, של כל חברה, היסוד הרוחני והיסוד המעשי, או בשפה אפלטונית, האידאה הלאומית והאידאה האלוקית. זאת אומרת שבאמת לאדם באשר הוא אדם, יש לו נטייה לאומית מאוד חזקה. האדם הוא רוצה נורא חברה, מדינה, זה הנושא שהכי מעסיק אותו. פוליטיקה. זה לא שהכי מעניין לבני אדם, זה פוליטיקה. כל היום בני אדם עסוקים פוליטיקה. זה לא חדש, זה ככה אלפי שנים. כל היום מה שבני אדם מתעניינים זה רק דברי מלאכים. כמו שאומר לנו רבי אברהם בן עזרא, שבשבת לא עוסקים לא בדברי סחורה ואף לא בדברי מלאכים. כי כל האנושות בזה עסוקה כל הזמן. פוליטיקה, זה הכי מעניין. ואידאה אלוקית. כלומר, ערכים. מה שמעניין את האנושות ומרתק אותה, זה פוליטיקה וערכים. ערכים זה דת, ערכים זה מחשבות, מדע, מה גם מדע. הראשונה, כלומר, אידאה לאומית, זה סגנון החיים הסדרנים של החברה. איך מסדרים את החברה? ויכוחים, דיונים, איך נכון לנהל את החברה. כולם מתווכחים, כל היום דנים וזה, איך נכון לנהל את החיים החברתיים. כל חברה, כל יישוב הכי קטן, כל מסגרת חברתית מיד, יש דיונים בלי סוף זה נושא מאוד מרתק את כולם. והאידאה האלוקית, כלומר, המחשבה. מה הערכים? מה המוסר? מה נכון? מה טוב? מה רע? מה האמת? מה... וכו' וכו'. אם נדייק עוד יותר, אומר הרב, וננסה לעשות בכל זאת שלום, כי אנחנו רוצים שיהיה שלום. רוצים שלא יהיה התנגשות. איך עושים שלום? הדרך לעשות שלום זה למקם. כלומר, להגביל תחומים. לתת לכל אחד את התחום שלו. כי ממה כולם מפחדים? ממדינת הלכה. זה מאוד מפחיד. מדינת הלכה זה הדבר הכי מפחיד. למה זה הכי מפחיד? כי מתערבבים שני התחומים. התחום המדיני והתחום הרוחני מתערבבים פחד מוות. זה נורא והיום. מפחיד. איך עושים שלום? לא כל אחד נותנים את המקום שלו. כותב המהר"ל בספרה, בנתיב ובת עולם, שהדרך לעשות שלום זה שכל אחד לתת לו את המקום שלו. ואז שלום. אתה פה, הוא פה וזהו. זאת אומרת, צריך יותר אם רוצים לעשות שלום, צריך להגביל את התחומים. לתת לכל אחד גבול, זה שלך, זה התחום שלך. זה הדרך הרגילה, יותר הנכונה. שלהעמיד אותם במערכה מקבלת, אחד מול השני, בלי התנגשות, למעט חיכוכים. מה הפתרון? רגש ושכל. כלומר, הנושא החברתי הוא בעיקר עסוק ברגשות. הנושא החברתי זה סחף, אנשים רוצים להיפגש ולהיות ביחד וזה, ויש המון רגשות. כי החיים החברתיים, בוודאי החיים הלאומיים, הם מאוד מלאים רגשות. כבוד לאומי, וגיבוש, וביחד, ועוצמה, וניצחון, וזה המון רגשות. רגשות חברתיים, רגשות לאומיים, רגשות של הקבוצה. קבוצה זה דבר מאוד מרגש. בני אדם רוצים להיות חלק מקבוצה, ומיד הם מתרגשים מהקבוצה שלהם. זה מעורר המון המון רגש. ואילו הנושא שלה, רוח והאמונה, זה השכל, הדעה, זה הדבר המופשט. צריך ללמוד, זה מופשט, זה דעת, זה שכל. אז אם היינו זוכים, היינו עושים שלום. הרגש, מופנים אותו לתחום הלאומי, החברתי, הציבורי, ואת השכל מפנים לתחום הרוחני, השכלי, המופשט. אלא מה? שבני אדם לא מקשיבים. ולכן מה שאנחנו רואים לפעמים, בחליפת המצבים שיש בלגן, וזה קורה הרבה, שנמצא תחתונים למעלה ולנות, יש הפוך. הבעיה הגדולה שאין שלום. למה אין שלום? כי יש המון בלגן, המון מהפכות והמון חילוף תפקידים. למה יש מריבות? כל המריבות בעולם זה בגלל שמישהו יצא מהמקום שלו. כשמישהו יצא מהמקום שלו ופלש למקום של השני, מזה מתחילות כל המריבות. אם כל אחד שומר על המקום שלו בדיוק, שלום. כשמישהו נכנס לשני, נהיה מלחמה. אם למשל הגננת מזמינה את הרב של היישוב לבוא להגיד דבר תורה לשבת לילדים של הגן, תספר להם 10 דקות סיפור פרשת שבוע. יופי. אז הוא מגיע, אבל הוא מגיע לגן וכבר שעה לפני הדבר תורה הוא כבר מגיע ומסתובב בגן ובחצר ומתחיל להעיר לגננת הערות. למה את עושה ככה, ולמה זה, ולמה זה, ותעשי זה, ודעתי תעשי ככה ותעשי ככה, תוך כמה ימים יהיה פיצוץ. הזמנתי אותך להגיד דבר תורה. תן לי, אגן, אתה עזוב אותי, אתה לא, זה מפריע. כי ברגע שאדם יוצא מהגזרה שלו, מתחיל המלחמות. ולכן הצרה הגדולה, שהלאומיות הופכת לדעה, והאמונה הופכת לרגש, ואז יש המון צרות. כי הנושא החברתי לאומי הוא רגש, ואם הדת נכנסת היא הופכת להיות דבר רגשי, אז יש אימות, רגש מול רגש. הרגש הדתי והרגש הלאומי יושבים על אותה משבצת, נהיה ויכוחים. או הפוך, המחשבה, העולם הבדיני, במקום להיות עולם רגשי חברתי, נהיה מחשבתי, פילוסופי. אז הוא מתחיל לעסוק בשאלות ערכיות, וזה לא התפקיד שלך. אתה פוליטיקאי, אתה אמור להעניק את החברה, לא לעסוק בשאלות ערכיות. זה לא התפקיד שלך, זה תשאיר לאנשי הרוח. אז נהיה גם בלגן, שאנשי המעשה מנהלים את הרוח. כלומר, אתם מנהלים את עולם הדעות, עולם האידיאולוגיה. אתם לא באתם עולם האידיאולוגיה, באתם עולם המעשה, תנהלו את עולם החיים. לא, הוא כבר רוצה לנהל את עולם הרוח. איך תנהל את עולם הרוח? אתה לא עסקת ברוח ובחיים שלך. מזה נהיה בלגן. נהיה המון המון חיכוכי ובלגן, כשעולם המעשה, שהוא רגשי, המנהיגים החברתיים, הם עובדים עם רגש. הרמב"ם כותב, מורה נבוכים, שהמנהיגים החברתיים, הם רואים, הם הכל זה רגשות. הם חשים את הזרימה של הציבור, והם מדברים על הרגש, הם עובדים עם הרגש. וכשמתחילים לעסוק ב... שאלות רוחניות, אידיאולוגיות, מה ערכים, זה נהיה בלגן. זה לא התפקיד שלכם. אתם לא יודעים בזה כלום. לא למדתם אמונה, לא למדתם תורה, לא מוסר, לא כלום. איך אתם מבינים פתאום בערכים? אז זה יוצר התנגשויות. מעלות ומורדות. כמו באדם היחיד, וכן הלאה. המעלות המורדות הדרושות לחליפת המצבים הזה. כל השינויים הדרמטיים האלה שקורים באנושות, הם גם סיבות ולפעמים גם תוצאות. זאת אומרת, לפעמים השינויים יוצרים, השינויים במיקום של השכל יוצרים תהליכים, ולפעמים הפוך. יש תהליכים שגרמו לכך שהרגש שינה מקום והשכל שינה מקום. אז לפעמים ההיסטוריה מתחילה מההתחלה ומתחילה מהסוף. זאת אומרת, לפעמים זה סיבה, לפעמים זה תוצאה. לזרמי חיים כבירים, זה משפיע על כל ההיסטוריה. במציאות, ולמעשה. מי שרוצה להבין את ההיסטוריה, אומר הרב, צריך להבין מה הם שני המוקדים שמשפיעים הכי הרבה על האנושות. המוקד הלאומי, רגש, חברתי, חיים, המוקד האמוני, המחשבתי, הרוחני, הדתי. זה מה שמשפיע, זה מה שמנהל את האירוע. וזה מה שמשפיע, יוצר זרמים אדירים. ראשיתם ניכרת בייחוד בחיי החברה הכוללת. בהתחלה זה מאוד בולט בהתרחשויות הציבוריות, הלאומיות, אבל בסוף זה חודר לכל אחד. ההשפעה שופעת עד ליחיד, כי בסוף היחיד מאוד מושפע מהחברה, היחיד מושפע מאוד מהמדינה, מההנהגה, מהאווירה הציבורית, ממה שקורה בעם. היחיד אין לו כמעט יכולת לעמוד מול העוצמה של הציבור, ולכן זה חודר בסופו של דבר לחיי היחיד היותר פנימיים. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה מנסה להחזיר בתשובה אנשים, זה לא ילך. כי מה שמשפיע באמת זה מה קורה בזירה המדינית, מה קורה במלכות. וכל עוד המלך הוא נמרוד, לא, אתה לא תצליח, אתה פה מחזיר בתשובה עוד אחד אחד, אבל זה לא יעזר. הזרמים הגדולים הם הזרמים החברתיים. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה צריך להקים עם, כמו שנלמד בהמשך. כי העיקר מתרחש בזירה הלאומית, שם מוכרעים הדברים. היחיד הוא מושפע מהעם, מהחברה, מהציבור, מהאופנה, ממה מסדר היום, מהדעת הקהל. זה שוטף, זה הרבה יותר חזק מהיחיד. היחיד הוא חלש. זרמים דתיים, זרמים חברתיים, זרמים לאומיים, הם אדירים, הם סוחפים אחרי מיליונים, שטפים. אז עד כאן אנחנו עסקנו בשני המוקדים של ההיסטוריה האנושית, של החיים האנושיים. המוקד אחד, המוקד הלאומי, הרב קרא לזה אידאה. המוקד השני, המוקד הרוחני. וזה החידוש הגדול של הרב. שלא אמרו כמותו, וזה חידוש חשוב, מרכזי במחשבת ישראל. זאת אומרת, איך אנחנו, עם ישראל, מסתכלים על המושג שנקרא מדינה? המחשבה שלנו, ההיסטוריה, איך אנחנו מנתחים את זה? זה ניתוח שונה משאר העמים. זאת אומרת, הרב משתמש במילה אידאות. אבל אנחנו לא כמו שאר תפיסות העולם, אצלנו זה שונה, כי אנחנו מסתכלים הרבה יותר על המורכבות הזאת של שני צדדים. שנחסים ביניהם, ומה בעצם וכמה זה משפיע, כמה הרוח היא הדבר והזרמים הלאומיים משפיעים המון המון, והם העיקר. לכן זה, אנחנו בעיקר עסוקים בעניין לאומי, בחרבנו מכל העמים. הנושא העיקרי של עם ישראל זה העניין של העם, המדינה, ממלכה, ממלכת כהנים. כי שם מוכרעים הדברים, שם זה האירוע החשוב. העוצמה נמצאת שם. אותו דבר העוצמה הרוחנית, כן, של העם. עוצמה רוחנית של עם, לא של יחיד. עוצמה רוחנית היא כשזה מופיע בעם. טוב, לאט לאט צריך להתרגל לשפה של הרב ולמחשבות של הרב, מחשבות מאוד מופשטות. צריך לאט 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 להתרגל. זה מאמר מאוד פילוסופי, מאוד מאוד. ארוך כזה, ספרותי, פילוסופי, הוא לא, זה לא כמו אורות התחייה, פסקאות קצרות. ככה הוא כותב, ארוך כזה, כותב פילוסופיה. אז צריך ככה לאט לעכל את זה, לאט לאט, בעזרת השם. בשורות טובות לכם, שיהיה לכם.